יום הדף סמכת, מתחילים בעזרת השם, דף סמכת עמוד ב', תחילת פרק שביעי, פרק בא לו כהן גדול. הפרק שלפנינו משלים ומסיים את הסדר של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. אחרי שהכהן גדול שמע ונודע לו, שכבר הגיע השעיר שנשלח לעזאזל, הגיע שם על הצוק לעזאזל. הוא עובר לעבודה הבאה, קריאת התורה. בא לו כהן גדול לקרוא את קריאת התורה. איזה בגדים לובש הכהן גדול בזמן קריאת התורה? אם רצה לקרות בבגדי כהונה, בגדי לבן, בגדי בוץ, קורא. ואם לאו, הוא יכול להשתמש בבגדים שלו. קורא באצטלית לבן משלו. אצטלית זה חלוק לבן, ארוך. מאיפה מביאים לספר תורה? בבית מקדש, לא כולם יודעים, היה בית כנסת לתפילות. בבית מקדש היה בית כנסת לתפילות. רש"י כותב שזה היה בהר הבית סמוך לעזרה. הביאו ספר תורה מבית הכנסת. מי מביא את ספר התורה? השמש, חזן הכנסת. הוא נוטל את הספר תורה מארון קודש, ולא נותן אותו ישר לכהן גדול, אלא נותנו לראש הכנסת, מי שהיה קובע בענייני בית הכנסת. זה היה תפקיד יותר חשוב. וראש הכנסת נותנו לסגן כהן גדול, וסגן כהן גדול נותנו לכהן גדול. הסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל את הספר תורה וקורא בשלושה מקומות. שלושה מקומות קורא הכהן גדול קריאת התורה ביום הכיפורים. פותחים לו בספר ויקרא פרשת אחרי מות, תחילת הפרשה. שם יש את כל סדר העבודה המיוחדת של יום הכיפורים. והוא קורא בפרשת אחרי מות. אחר כך הוא גולל את הספר תורה שתי פרשיות קדימה, פרשת אמור. ושם כתוב, אך בעשור לחודש השביעי הזה, וגומר גם את הפסוקים האלה קורא הכהן גדול, וזהו. המקום השלישי הוא קורא בעל פה, לא מתוך ספר תורה. גולל ספר תורה, מניחו בחיקו, ואומר, יותר מה שקריתי לפניכם כתוב כאן. ובכל זאת, כדי שלא תהיה תרחה לציבור להמתין עד שיגללו את הספר תורה לספר הבא, ספר במדבר, אז את הפסוקים שם, פרשת המוספים, הוא קורא בעל פה. ובעשור שבחומש הפקודים, מה שכתוב, בעשור לחודש השביעי הזה, וגומר ששם יש את כל הסדר של הקורבנות מוספים, של פרשת פנחס בספר במדבר שנקרא חומש הפקודים, את זה הכהן גדול קורא על פה. לא, זה סיום קריאת התורה. מה הברכות שמברכים על קריאת התורה? מברך עליה שמונה ברכות. הברכה הראשונה על התורה. מה הברכה שמברכים על התורה? אשר נתן לנו תורת אמת, מה שאנחנו מכירים. הברכה השנייה ועל העבודה. הסדר של הברכה מתחיל רצה בעמך ישראל ותרצה העבודה בדביר ביתך. והסיום של הברכה שאותך לבדך ביראה נעבוד. ברכה השלישית ועל ההודעה. סומכים הודעה לעבודה, כי כתוב זובח תודה, זובח תודה. סומכים את הברכה לעבודה לברכה לתודה, זובח תודה, זובח זה הכוונה קורבנות, תודה זה הודעה, יכבדן אני. אז מה הברכה של הודעה? מודים אנחנו לך, מעניין, ברכת מודים אנחנו לך, עד הטוב לך להודות, זה ברכו על קריאת התורה ביום הכיפורים. ברכה רביעית ועל מחילת האבון, מכל אבונותינו ביום הכיפורים הזה וכו', ואז חותמים, מלך מוחל וסולח לאבונותינו וכולי, כל החתימה הזו. אחרי זה יש ברכה חמישית, ועל בית המקדש, מתפלל בפני עצמו, והוא חותם, ברוך שבחר במקדש. ברכה שישית, ועל ישראל, מתפלל בפני עצמם, והוא חותם, ברוך שבחר בישראל. ולירושלים, מתפלל וחותם בפני עצמה. ברכה שמינית, ועל הכהנים, מתפלל בפני עצמם, הוא חותם, ברוך שבחר בזרעו של אהרון. ועל שאר תפילה, גמרא תבאר מה הכוונה. הרואה כהן גדול, מי שנמצא במעמד הזה ורואה קריאת התורה של הכהן גדול כשהוא קורא, לא יכול להיות שהוא יראה מעמד אחר. אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. למה? כי זה מקום אחר, זה מחוץ לירושלים, ואתה לא יכול להיות גם פה וגם שם באותו זמן. ולכן אותו דבר הפוך, הרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא. לא מפני שזה איסור, לא מפני שאינו רשאי, אלא מציאות שזה לא אפשרי. שהייתה דרך רחוקה בין שניהם, ומלאכת שניהם היו עושים באותו זמן, שווה כאחת. רגע, הכהן גדול, בזמן קריאת התורה, איזה בגדי כהונה הוא לבש אמרת? איך שהוא בוחר, הוא יכול ללבוש בגדי כהונה, בגדי לבן, הוא יכול ללבוש בגדים שלו. ואת רגע, הוא לא חייב ללבוש בגדי כהונה? זאת אומרת שקריאת התורה לא חייבת בגדי כהונה, אז איך מותר לו להשתמש בגדי כהונה? מדי קטן, מזה שכתוב שהוא יכול לקרוא עוד גם בבגד משלו, או בצטלית לבן משלו, מכלל דקריאה לב עבודה היא. כי אם זה היה עבודה ממש, היו צריכים בגדי כהונה. וקטן, אם רצה לקרוא בבגדי בוץ קורא, אז איך הוא יכול לקרוא בבגדי כהונה? שם התמינה בגדי כהונה ניתנו לענות בהם? יכול ללבוש בגדי כהונה מתי שהוא רוצה, גם כשהוא לא עוסק בעבודה? אומרת הגמרא, זה לא ראיה. דילמה שאני קריאה, שאפילו שזה לא ממש עבודה, בכל זאת מותר לקרוא בבגדי כהונה את קריאת התורה, זה צורך עבודה היא. עכשיו, מה אתה כל כך מתפלא בזה שיש לך הוכחה פה מהמשנה, שאפשר להשתמש בבגדי כהונה גם לא לצורך העבודה? נאמר שאפשר. מה הפלא הגדול? דיבה אלן, כי זה ספק, אם בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם או לא ניתנו ליהנות בהם. וכאן אנחנו נעסוק עכשיו בנושא הזה. אנחנו עוברים לנושא הזה, האם מותר ליהנות לצרכים פרטיים מבגדי כהונה. מנסה הגמרא להוכיח ממשנה במסכת תמיד. תשמע, הכהנים שהיו צריכים לעבוד למחרת בבית המקדש, איפה היו ישנים? הם היו ישנים שם בבית המוקד, שזה בבית באחת הלשכות שם. לא היו ישנים בבגדי קודש. היה אסור להם לישון בבגדי כהונה. רק לישון אסור. תדייק מזה. שינה הוא דלו, כי חושבים שם היפיח בהם. המייחל, סתם לאכול משך היום, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, נראה שאחלה, שמותר. אתה רואה מפה שאין לי בעיה שילבשו בגדי כהונה לא בזמן העבודה. יש לי בעיה שלא ישנו עם בגדי כהונה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. דילמה, יכול להיות שבאמת אסור ללבוש בגדי כהונה כשזה לא לצורך עבודה. אז למה מותר לאכול עם בגדי כהונה? שאני אכילה לצורך עבודה היא. כי הרי כשהכהנים אוכלים, מה הם אוכלים? הם אוכלים בשר של קורבנות. והאכילת בשר של קורבנות גורמת לכפרה. כדתניא ברייתא, ואכלו אותם אשר כופר בהם. זאת אומרת, עצם האכילה מביאה כפרה. מלמד שהכהנים כשהם אוכלים את הקורבנות, ובעלים על ידי זה מתכפרים בעלי הקורבן. דייקת הגמרא עדיין, בסדר, אז לא, לאכול זה שהכהנים אוכלים בבגדי כהונה כדי לצורך עבודה, אבל אתה אומר שדווקא שינה הוא דלא, אני מדייק, הלוחי מעלחי, מותר להם ללכת בבית המקדש ולהסתובב עם בגדי כהונה, הרי זה לא חלק מהעבודה. מתרצת הגמרא, באמת אפשר להגיד שאסור ללבוש בגדי כהונה שלא לצורך העבודה, אז למה כתוב דווקא שרק לישון עם בגדי כהונה אסור? בדין הוד הלוחי נמי לו. האמת היא שאפשר לומר שגם ללכת סתם עם בגדי כהונה לא לצורך העבודה, גם זה אסור. והסיבה למה המשנה מתמקדת שם במסכת תמיד דווקא בעניין של שינה, כי שם יש חידוש נוסף על העניין הזה, וסייפה הצטריך עלי, שכתוב שם במשנה, שכשהם היו ישנים, פושטים את הבגדי כהונה, ומקפלים אותם, ומניחים תחת ראשיהם. זאת אומרת, הם יכולים להשתמש עם זה, להניח את זה מתחת ראשיהם, ואפילו שהם ישנים על הבגדי כהונה, לא חוששים שזה ביזיון, לא חוששים שהם יבואו להפיח. אומרת הגמרא דרבה, אז יש לי פה ראיה שמותר ליהנות מבגדי כהונה. פושטים או מקפלים ומניחים אותם את בגדי הכהונה תחת ראשיהם כשהם ישנים, שם התמינה בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם. אם ככה יש לי ראיה דווקא שאפשר ליהנות מבגדי כהונה גם שלא לצורך העבודה. אמר רב פאפה, לא תימה תחת ראשיהם שממש מניחים את הראש על הבגדי כהונה, אלא אימה שמניחים אותם כנגד ראשיהם, סמוך לראשיהם, אבל הם לא מניחים את הראש על הבגדי כהונה עצמם. עכשיו, בדרך אגב, מזה שאנחנו אומרים שאסור לכהנים להניח את הראש על בגדי הכהונה, אנחנו לומדים עוד הלכה. אמר רב משאר שישם התמינה, תפילין גם כן צריך לנהוג בהם כבוד. אם אדם צריך לישון, והוא נמצא במקום כזה שאין לו מקום שמור להניח את התפילין, אז הוא רוצה לשים את התפילין בתוך איזשהו שקית, הפתח של השקית, הוא רוצה להניח את הראש על הפתח של השקית, ככה אף אחד לא יכול לקחת לו את התפילין, שהוא יושן. מי שיקח את התפילין, הוא מיד יתעורר. אז מפה אנחנו למדים, תפילין מן הצד, שפיר דמי. מותר לו לשים את זה בצד, ליד איפה שהוא יושן. לישון על התפילין עצמם אסור לו, אבל אם הוא שם את התפילין בצד ראשו, זה מותר. זה לא נחשב בזיון. וכיחה הגמרא, שבאמת חייבים להסביר את דברי המשנה בתמיד, מה שכתוב שהכהנים היו מקפלים את בגדי הכהונה ויושנים, שמים את זה מתחת ראשיהם, זה לא הכוונה ממש מתחת ראשיהם, אלא לצידם, בצד, ליד ראשיהם, אך אינם מסתבר כנגד ראשיהם. למה? מה ההוכחה? דאיסא קלה תחת ראשיהם, שהם מניחים את הראש ממש על בגדי הכהונה, שאלת השאלה איך זה מותר? הרי בגדי כהונה היו עשויים, האבנט של בגדי כהונה, יש דעה שסוברת שהיה עשוי מצמר ופשטים. אז איך מותר ליהנות מזה שלא לצורך העבודה? לצורך העבודה ממש התורה התירה, אבל לישון על זה, זה אסור. אפילו לא דווקא העניין של ליהנות מבגדי כהונה, שלא לצורך העבודה. פשוט אסור ליהנות מכיליים, אסור ליהנות מבגד, שהוא מעורבב צמר ופשטים יחד, והחגורה, האבנט של הכהנים, לפי דעה אחת, הייתה עשויה מכיליים. איסא קלה תחת ראשיהם, איך מותר? וטיפוק לי משום שזה כליים, דאיקא אבנט, הרי יש את האבנט, החגורה של הכהנים, שלפי דעה אחת, זה היה עשוי מכליים. ונאי נמי, ניתנו ליהנות בהם, גם אם תאמר לי שמותר ליהנות מבגדי כהונה, אפילו שלא לצורך העבודה, אבל אם הוא יושן על האבנט, המתהנה מכליים, יש ויכוח, יש דעה שסוברת שהאבנט היה עשוי מכליים. עכשיו, אניחא, זה יהיה מובן, למה אין חשש של כליים, למאן דאמר שהאבנט של הכהן אדיוט לא היה עשוי מצמר ופשתים, אלא היה עשוי רק מפשתים, רק משש. אז מובן, למה אין פה כליים? בעצם, למה יש ויכוח ממה עשוי האבנט של הכהן אדיוט? התורה לא כותבת בשום מקום ממה עושים את האבנט של הכהן אדיוט. רק כתוב ממה עושים את האבנט של הכהן גדול. והאבנט של הכהן גדול של השמונה בגדים של כל השנה היה עשוי גם מצמר וגם מפשתים. זה היה כליים. האבנט של כהן גדול ביום הכיפורים היה עשוי רק מפשטים. זה היה לבן, בוץ. היה שש. עכשיו, יש מחלוקת, יש ויכוח לגבי האבנט של הכהן אדיוט. האם הוא כמו האבנט של הכהן גדול כל השנה, או כמו האבנט של הכהן גדול ביום הכיפורים. אז לפי הדעה שהאבנט הוא כמו של כהן גדול ביום הכיפורים, שזה היה עשוי רק משש, אז אין בזה כליים. אז מובן, מה אין פה חשש של כליים? לישון על גבי האבנט הזה. אניחא למאנדא אמר, אבנטו של כהן גדול ביום הכיפורים, שהוא רק בוץ, רק פשטים. זהו אבנטו של כהן אדיוט כל השנה. אז אין כליים באבנט של הכהן אדיוט, אז מובן. אלא למאנדא אמר, אבנטו של כהן גדול ביום כיפור, לא זהו אבנטו של כהן אדיוט, אלא הכהן גדול היה לו אבנט, אלא כמו אבנט של הכהן גדול כל השנה, שזה היה עשוי מצמר ופשטים ביחד. ואם כן, האבנט של הכהן אדיוט גם כן עשוי מצמר ופשטים יחד. ולפי זה, יש פה כליים. אז מה יקל למימה? איך יכלו לישון על זה, על האבנטים האלה? וכי תימה, אם תרצה לומר שהסיבה שאין איסור כליים כשישנים על הבגדי כהונה, כי כליים, כל האיסור הוא רק בלבישה, כשאתה לובש את הכליים, והעלאה, כשאתה שם את זה עליך, רק אז עוד האסור. אבל לשים את זה בתור מצה על המזרון ולישון על זה בהצעה, היית חושב שרי שזה מותר? ודאי שזה גם כן אסור. והתניה ברייתא. אמנם מהתורה אין איסור. למה? כי כתוב בגד כלאיים שאת נעז לא יעלה עליך בתור בגד שאתה לובש או מעלה עליך. אבל מעיקר דין תורה אתה מותר להציע תחתיך. אבל מדרבנן זה אסור. אמרו חכמים, אסור לעשות כן. מה החשש? שמא תיקרך שערה או איזה חוט, נימה אחת מהבגד של הכליים על בשרו, שזה מעורב צמר ופשטים יחד, ויוצא שהוא לבש את הבגד הזה. יכול להיות שזה ככה יעטוף אותו תוך כדי השינה, עבד. שזה דבר מצוי, לכן חכמים תקנו שאסור לישון על גבי מצה מכליים. מחי תאימה שאפילו שאסור לישון על גבי בגד של כליים, כאן יהיה מותר לישון על בגדי כהונה, למה? דמפסיק לימידי ביני ביני. אולי את הרי רק האבנט זה כליים, אז הוא ישים את הבגדים האחרים מעל האבנט, והוא ישן על הבגדים האחרים, לא על האבנט עצמו. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר בשם רבי, שאמר משום הקהל הקדוש של ירושלים, קהל הקדישה של ירושלים, אפילו שהכי למטה יש כליים, ומעל זה שמו 10 מצאות, זו על גב זו, וכליים תחתיהם עשו לישון עליהם, כי חכמים לא חילקו בגזרות שלהם. אז אם כן, משום כליים לבד, אסור לישון על אותו אבנט. אז לא יכול להיות שהכהנים ישנו על הבגדי כהונה. עליו שמאמינה, כמו שרב פאפה תירץ, שהם לא ישנו על בגדי הכהונה, אלא כנגד ראשיהם הם הניחו את הבגדי כהונה, שמאמינה. רב אשי אמר, לא חייב להיות, עדיין אין מכאן הוכחה שהכהנים לא הניחו את הראש על בגדי הכהונה. אלא לעולם אפשר כן להסביר שיהיו ישנים כשבגדי הכהונה תחת ראשיהם. ואם תשאל, אקא מתהני מכליים, הם נהנים מבגד של כליים מהאבנט? התשובה היא, לא. כי בגדי כהונה קשים הן. זה כמו לבד כזה, זה לא רך, זה לא נעים. ולכן אין בזה איסור, כי לא מחממים. זה לא כמו בגד. כי עד אמר רב הונא ברי דרב יהושע, בגד קשה, אפילו אם הוא מכליים, מותר. הינם תגמדה דנרש, לבד קשה שעשוי במקום שנקרא נרש, שריה מותר להעלות את זה עליו. לכן אין הוכחה מזה שהכהנים ישנו על בגדי הכהונה. אפשר להסביר שהכהנים כן ישנו על בגדי כהונה, אז תשאל הרי זה כליים, מכיוון שזה היה קשה ולא נוח, אין איסור לישון על כליים כזה. טוב, בכל אופן יש לנו שאלה שבה אנחנו עוסקים, האם מותר לכהן להשתמש וליהנות מבגדי כהונה שלא בשעת העבודה? במילים אחרות, בגדי כהונה אם מותר ליהנות בהם. תשמע, יש לי הוכחה שמותר. בגדי כהונה, היוצא בהם למדינה אסור. אל תצא עם זה לשוק. למה זה מנהג חול? אבל הוא במקדש עצמו. גם אם אתה לא עושה עבודה, אתה יכול להשאיר את זה עליך. בין בשעת עבודה, בין שלא בשעת עבודה מותר, מפני שבגדי כהונה ניתנו להנות בהם. מותר לי להשתמש וליהנות בגדי כהונה. שמע מנה. אבל במקום אחד אסור. אסור לי לצאת עם בגדי כהונה לשווקים. בגדי כהונה, לובשים אותם רק בבית המקדש. שואלת הגמרא במדינה, לא? הרי במגילת תענית, שזה מגילה ששם הם מפורטים, כל אותם הימים שמחים שאסור להתענות בהם, אסור לעשות בהם הספדים, כי היו ניסים גדולים לעם ישראל באותם ימים. אז מובא על יום, ב-25 בטבת, היום הזה שמו יום הר גריזים הוא. שהיום הזה הוא כל כך שמח, לא רק שאסור להתענות בו, אלא דלא למספד, אסור אפילו לעשות בו הספדים. למה הוא יום טוב? יום שביקשו קוטים שימסר בידיהם בית המקדש, בית אלוקנו, הם ביקשו את זה מאלכסנדרוס מוקדון, ביקשו להחריבו, וכבר הסכימו, ונתנו להם. לא התייאשו עם ישראל, לא התייאשו. באו והודיעו את שמעון הצדיק, מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ולא יצא לבד. מיקירי ישראל היו עמו, ואבוקות של אור בידיהם, לפידים היה להם בידיים. אולי כי הם הלכו בלילה, צריכים שיהיה להם אור, וכל הלילה הם הלכו. הם רצו לפגוש את אלכסנדרוס מוקדון, אבל גם הקוטים רצו לפגוש את אלכסנדרוס מוקדון. אלה היהודים רצו לשכנע אותו שלא יחריב להם את בית המקדש, והקוטים רצו להחריב את בית המקדש הרשעים האלה. כל הלילה הללו הקוטים עם אלכסנדר הולכים מצד זה, הם היו ביחד עם אלכסנדרוס מוקדון. והללו שמעון הצדיק ויקירי ישראל הולכים מצד זה לקראת אלכסנדרוס מוקדון. עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעלה עמוד השחר, אלכסנדרוס מוקדון ראה את שמעון הצדיק, קודש הקודשים. אמר להם, הוא שאל את הקוטים, מי הללו? עלה עמוד השחר, אז הם ראו אותם. אמרו, לא, הם רצו עדיין לקנטר. אמרו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע למקום שנקרא אנטיפטרס, זרחה חמה, כבר היה ממש אור. ופגעו זה בזה, אלכסנדרוס ראה מקרוב את שמעון הצדיק. את זיו פניו הקדושות מאירים, כיוון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו, תכף הוא יסביר למה, והשתחווה לפניו, אז הקוטים ראו שכל התוכנית, הזממה מרושעת, יורדת לטמיון. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי, זה השפלה. אמר להם, השפלה, כל המלכות שלנו חייבת לו הכרת הטוב. דמות דיוקנו של זה, תמיד כשאנחנו יוצאים למלחמות, דמות דיוקנו נמצאת לפניי, מנצחת לפניי בבית מלחמתי. הוא ראה שבזכותו הוא מנצח את כל המלחמות. אז כבר שמעון הצדיק זכה ברוב קדושתו לפעול על ליבו של אלכסנדרוס מוקדון שבטל את הגזרה. אמר להם אלכסנדר, למה באתם? אז מיד אמרו לו, למה באנו? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב. הרי הם היו מתפללים על כל אומות העולם. בסוכות למשל היו מקריבים 70 פרים כדי להשפיע שפע לכל 70 האומות. לכן הגמרא אומרת בסוכה, אוי להם לאומות העולם שכשהם החריבו את בית המקדש, הם לא יודעים שהם החריבו לעצמם את מקור השפע. כי בבית מקדש היו השפעות טובות לכל העולם, גם לאומות העולם. וגם הם מתפללים מן הסתם, עליך ועל מלכותך שלא תחרב. יתאוך גויים אקוטים להחריבו. אמר להם, מי הללו שמתאים אותי? אמרו לו, מי הללו? אלה שהולכים איתך. קוטים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידכם, הרשעים האלה, יש לכם כוח להעניש אותם. אין שום מאוד קשה. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, קשרו אותם בזנבות הסוסים, ומגררים אותם. היהודים גררו את הקוטים על הקוצים ועל הברקנים, מיטה משונה, עד שהגיעו להר גריזים, שזה המקום של הקוטים. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו הוא וזרעו הוא קרשינים, כדי שזה יהיה מקום חרב לגמרי. כדרך שביקשו לעשות לבית אלוקנו, עשו למקום שלהם. ואותו היום עשו יום טוב. בכל אופן, מה אתה רואה מפה? ששמעון הצדיק לבש בגדי כהונה, והוא יצא למדינה, לא בבית המקדש הוא היה עם הבגדים האלה. אתה רואה שאפשר כן לצאת עם זה במדינה. ומביא הגמרא שני תירוצים. אי בעת אימה, שזה לא היה ממש בגדי כהונה, אלא שהם היו בגדים חדשים, שכאלה בגדים אפשר לקדש אותם לבגדי כהונה, הם ראויים לבגדי כהונה, אבל לא קידשו אותם עדיין בקדושת בגדי כהונה. אי בעת אימה, באמת זה היה כן קדוש בבגדי כהונה, והסיבה למה שהיה מותר לחלל את קדושת בגדי הכהונה, משום עת לעשות להשם, כדי להציל את בית המקדש, הפרו תורתך, מותר להפר בשביל זה דבר מהתורה. במשנה למדנו שכשהוציאו את הספר תורה מבית כנסת בבית המקדש, העבירו את זה מאחד לשני, הדרגה הפשוטה יותר, הדרגה גבוהה יותר. חזן הכנסת נוטל ספר תורה, השמה שבית הכנסת נותן את הספר תורה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותן לסגן, ורק הסגן נותן לכהן גדול. שמע מינה חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, כשיש את הרב אתה מכבד גם את התלמיד שלו, אם התלמיד שלו הוא גם כן רב, אבל לא כמו הרב הגדול. אמר רבי, לא, בדרך כלל לא. כשיש את הרב החשוב, הרב שהוא מעל כל הרבנים, לא מכבדים את הרבנים שפחות ממנו לפניו, מכבדים רק אותו. אז למה כאן כיבדו את השמש, כיבד את ראש בית הכנסת, ראש בית הכנסת את הסגן, וככה העבירו את זה בכיבודים מאחד לשני? כולם משום כבודו דכהן גדול הוא. על ידי שרואים שיש פה כל כך הרבה שררות עד שמביאים את הספר תורה לכהן גדול, זה חלק מהכבוד של הכהן גדול בעצמו. למדנו במשנה שכשהגיע ספר תורה לידיו של הכהן גדול, הוא נעמד, וכהן גדול עומד. מדייק את הגמרא מכלל שהוא יושב, עד עכשיו היה מותר לכהן גדול לשבת, וענן תנן. הרי נאמרה הלכה שאין אפשרות ישיבה בעזרה, ובעזרה צריך לעמוד, כמו שהפסוקים כתוב, לעמוד ולשרת, העומדים שם לפני השם. היחידים שמותר להם לשבת בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר, כתוב על דוד המלך, שנתן הנביא אמר לו שהוא לא יבנה את בית המקדש, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, מן הסתם שהוא ישב במשכן, בנוב, בגבעון. בכל אופן רואים שלמלך מזרע דוד מותר לשבת בעזרה. אז אם כן נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהכהן גדול ישב עד עכשיו, וכשהביאו לו את הספר תורה הוא עומד, איך הוא ישב? הרי אסור לשבת בעזרה. מתרץ את הגמרא כדאמר רב חיסדא, כמו שרב חיסדא תרץ ברייתא, שמיד נראה שהישיבה הייתה בעזרה, הכוונה בעזרת נשים. החנמי גם כאן יתרץ שהכוונה בעזרת נשים, ולכן היה מותר לשבת. כי העזרה שאסור לשבת בה, זה העזרה הפנימית יותר, משער ניקנור פנימה. אבל לפני כן יש את עזרת נשים. שם מותר כן לשבת. ואיך התמר דרב חיסדא? על מה נאמרו הדברים שעזרה הכוונה עזרת נשים? אהה, על הברייתא הזאת. מי טבעי הקשו על המשנה שלנו, ששם כתוב שהכהן גדול יושב, והביאו לספר תורה הוא נעמד. דתניא כתוב ברייתא, היכן קוראים בו בספר תורה? בעזרה. אז נשאלת השאלה, איך הכהן גדול היה יכול לשבת עד עכשיו? הרי אסור לשבת בעזרה. רבי אליעזר בן יעקב אומר שקוראים בתורה בהר הבית, שנאמר על עזרא הסופר, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, שזה היה בהר הבית. אבל לכל אופן, לפי התנא הראשון בברייתא, הוא היה יושב בעזרה. הוא היה בעזרה כשהוא קרא בתורה. אז איך מותר לשבת? זאת אומרת שהוא נעמד כשהביאו לו את הספר תורה. איך עד עכשיו הוא ישב? ועל זה תירץ רב חיסדא. אמר רב חיסדא, איזה עזרה קוראים בתורה? בעזרת נשים. כיוון שהבאנו את הפסוק שמובא בספר נחמיה, על זה שעזרא הסופר קרא בתורה לפני הרחוב וכולי בהר הבית, מביאה הגמרא לבאר את הפסוק שכתוב כמה פסוקים אחר כך. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. מהי גדול? אמר רב יוסף אמר בשם רב, הוא בירך אותו בשם המפורש, שגידלו בשם המפורש. רב גידל אמר שתקנו, שכל פעם כשחותמים ברכה, במקום לומר ברוך אתה השם, מחיי המתים למשל, הקל הקדוש, חונן הדעת, אומרים ברוך אתה השם, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, הקל הקדוש, וכולי. זה הכוונה הגדול, שגידלו בזה שצריך לומר את הפסוק הזה כל פעם בחתימת ברכה. אמר לאביי לרב דימי, מי אמר שזה מה שכתוב גדול, שתקנו להוסיף בחתימת הברכה, ודילמה שגידלו בשם המפורש, אולי זה הכוונה. אמר לי, זה לא יכול להיות, כי אין אומרים שם המפורש בגבולים. וזה היה הרי מחוץ לעזרה. אז לא יכול להיות שעזרא סופר אמר שם שם המפורש. שואלת הגמרא, ולא אומרים בגבולים שם המפורש, מחוץ לבית המקדש, והכתיב כמה פסוקים קודם, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, מין בימה כזו, ואמר רב שגידלו בשם המפורש. אז אתה רואה מפה שאפילו מחוץ לעזרה היה מותר לומר שם המפורש. עונה הגמרא בדרך כלל אסור, רק שם הייתה הוראת שעה מיוחדת הייתה. וזה היה נביא, ידע את הוראת שעה הזו. בהמשך הפסוקים שם כתוב, ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול. מהי אמור? מה הם אמרו להשם? מספר את הגמרא, אמר רבי איתמר רבי יוחנן. הם צעקו בלשון של זעקה, בי בי, לשון וי וי אולי. עד מתי יהיה לנו את היצר הרע של העבודה הזרה? הרי היינו עידא אחרי ולמקדשה. העבודה הזרה הזאת החריבה לנו את בית המקדש. הרי זה אחד מהעוונות שבגלל העבודה הזרה נחרב בית ראשון. וקל יהיה להיכלי, נשרף ההיכל של השם. וקטלינו לכולו צדיק, כי כל כך הרבה צדיקים נהרגו. ורגלינו לישראל מהרהון, יהודים ירדו לגלות מארץ ישראל, ועדיין מרקד בינן. לא מספיק כל זה, עדיין יצר מרקד בינינו של עבודה זרה. כלום יאבתי לן, אמרו הצדיקים לקדוש ברוך הוא, בשביל מה הבאת לנו את היצר הרע? אלא לקבולי בי אגרה, שנתגבר עליו ונקבל על זה שכר. לא איו בינן ולא אגרי בינן, לא רוצים את היצר הרע ולא את שכרו. נפלו פתקה מרקיע, נפל להם פתק מן השמיים, שהסכמה, שקדוש ברוך הוא מסכים. דבקתיב בי אמת. היה כתוב הפתק, אמת. אמר רב חנינה, שמאמינה, מזה שהקדוש ברוך הוא חתם אמת בשביל להסכים, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. רואים פה שהחותם של הקדוש ברוך הוא זה אמת. כי כשהוא רצה לתת מסר על ידי פתק, היה רשום אמת, כי זה חותמו. איך ביטלו את היצרה של עבודה זרה? הוטיבו בתעניתה תלת היומין ותלת הלילבתה. ישבו בתענית שלושה ימים ושלושה לילות. ומשמיים מסרו ניהליו, מסרו בידיהם את היצר הרע של עבודה זרה. מה היה ההתגלות של היצר הרע הזה? נפק עתה כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. יצא גור הריות של אש מבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה. אתם רואים את האש, הגור הריה מאש? זה היצר הרע של עבודה זרה. שנאמר, בזכריה כתוב, ויומר זאת הרשעה. טוב, תפסו את העבודה הזרה הזאת בשביל לעצור את העבודה הזרה, לעצור את היצרה של העבודה הזרה. בעד ידי תפסו לי, אותו זמן שניסו לשלוט על היצרה הזה, השתמית בינית ממז יהי, כביכול נשמטה שערה משערותיו של האריה הזה, של הגור אריה. ורמה קלה, הוא הרים כזה שאגה, ואז על קלי 400 פרסי, הקול שלו הלך 400 פרסה. אמרו, אנשי כנסת הגדולה, איך היא נעביד? הוא עכשיו נתן פה כזה צעקה, אפילו שבגללו, בגלל היצר הרע הזה, מה שקרה, אסונות נוראים, אבל כשהוא צועק, הקדוש ברוך הוא חייב לשמוע. מה זה צעקה שאדם צועק לקדוש ברוך הוא? אפילו שזה היצר הרע בכבודו ובעצמו, של העבודה זרה בכבודה ובעצמה, אם הוא צועק, הקדוש ברוך הוא ישמע את צעקתו. מה נעשה בשביל שהקדוש ברוך הוא לא ירחם עליו עכשיו? איך היא נעביד? דיל מחס ושלום, מרחמי עליי מן שמיה. אולי כשיצעק, ירחמו עליו משמיים. אגב, מידה טובה מרובה, כשיהודי צועק לקדוש ברוך הוא שרוצה להינצל מהיצר הרע, בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא חייב לשמוע לצעקתו. בכל אופן, מה עושים כדי שהזעקה שלו לא תשמע בשמיים? אז כביכול, אמר לו נביא, שדיו בדודה דאברה, תכניסו אותו בתוך דוד שעשוי מאופרת, וחפיו לפומי באברה, תסתמו את הפה באופרת, כי אז לא ישמעו את הכל החוצה. למה לא ישמעו את הכל החוצה? דאברה, כי האופרת משאב שאיב קלה, הוא שואב את הכל, הוא עוצר את הכל. שנאמר, ויומר זאת הרשעה, וישלח אותה אל תוך האיפה, אל תוך כלי, וישלח את אבן האופרת על פיה, רואים ששמו שם האופרת כדי שלא ישמעו את הכל. טוב, הצליחו לבטל את היצר הרע של עבודה זרה. היום תסתכל על בן אדם שעובד עבודה זרה, טיפש. אין היצר הרע של עבודה זרה. אמרו, הועיל ואת רצון הוא, בני בי רחמי היצר דעבירה. כבר יש את רצון, בוא נבטל את היצר הרע של עבירה. סתם עבירה זה גילוי עריות. באו רחמי, באמת התפללו ועוררו רחמים, והמסיר בידיו, באמת הוא נמסר בידיהם, אבל הוא צריך לשכנע אותם. אמר לו, חזו די קטלות אולי להו, אם תהרגו את היצר הרע של הגילוי הראיות, קל יעלמה, העולם ייפסק. למה? כי כל זה שיש לאנשים יצרים, זה גורם שהם יפרו וירבו. אבל ברגע שאנשים לא יהיה שום משיכה לעניינים האלה, אז גם דברים טובים לא יהיה להם משיכה בעניינים האלה. רצו לבדוק. חפשו תלת היומי, שמו אותו במעצר שלושה ימים את היצר הרע של הגילוי הראיות. וזה גרם שאף אחד לא התחמם לדבר עבירה, ולא התחמם אפילו לא לדבר מצווה בשביל להוליד. באו בעתה בת יומה, אחרי שלושה ימים חיפשו ביצה שהטילו אותה היום, בכל ארץ ישראל ולא השתכח. אפילו היא כבר התעברה תרנגולת בביצה, היא לא ילדה את הביצה הזאת, כי מכיוון שהתבטל החימום, כבר לא יכל אפילו הביצה להיות בשלה ומוכנה. אמרי, אז אמרו החכמים, מה נעשה עכשיו? מצד אחד צריך את היצר הזה. איך היא נעביד? מה נעשה? ניקטלי, אם אנחנו נהרוג את היצר של הגילוי הראיות, קליאל, מה העולם מתקלק? צריך את החימום הכן טוב בשביל להביא ילדים וכל זה. ניבאי רחמי הפלגה, מה נבקש? חצי כן, חצי לא? פלגה ברקיה לא יאווה. משמיים לא נותנים חצי דבר. מה נבקש? רק האדם יתאווה רק לאשתו ולא לאישה אחרת? לא נותנים משמיים חצי דבר. אולי מכיוון שזה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. כל דבר טוב יש כנגדו גם כוח רע. אתה לא יכול לעשות רק כוח טוב. מה עשו? כחלינו לעיניה. מילאו את העיניים שלו בכחול של היצר הרע של הגילוי הראיות, והוא נהיה עיוור. ושבקו וככה עזבו אותו. ומה זה הועיל? והנה דלא מגרי באיניש בקרבית. זה הועיל שאדם לא מתגרה בקרובות שלו, כמו אמו ואחותו. אבל יש את איש ונידע, כן. אומרים הספרים הקדושים, שמה זה בא מה הדבר נוסף של תועלת? כי הגמרא אומרת מסכת סוטה דף ח', אין יצר הרע שולט באדם אלא במה שעיניו רואות. אדם יכול להיות קודש הקודשים, קדוש וטהור. דבר אחד הוא צריך, לשמור על העיניים. כי אם הוא לא יראה דברים של איסור, אז הוא לא יתווה לשום דבר של איסור, והוא יהיה קדוש וטהור. ולפי זה מבארים, זה הכוונה שעברו את עיניו של היצר הרע של הדבר עבירה, שכביכול אין לו כוח אם אדם שומר על העיניים. לבנו את הפסוק, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, הבנו שתי דעות מה הכוונה שהוא הגדול, או שהוא גדלו בשם המפורש, שהזכיר את שם המפורש, עזרא הסופר, או שהוסיפו בחתימה של הברכות את הפסוק בדברי הימים, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. במערב עמת נוהחי, בארץ ישראל הביאו את המחלוקת ככה. רב גידל אמר גדול שגידלו בשם המפורש, שעזרא הסופר הזכיר את השם המפורש. ורב מתנה אמר חידוש חדש, שהוא אמר תיקן שיאמרו בברכה הראשונה של 18, הקל הגדול, הגיבור והנורא. ועדי רב מתנה, מתיי, זה מסייע לדי רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שיחזירו עטרה, את הכתר ליושנה. מה היה הכתר בהתחלה? עתה משה רבינו אמר, הוא כבר אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, פסוק, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. עתה ירמיה ואמר, ירמיהו הנביא, כשהוא ראה את החורבן, אמר, אי אפשר להגיד יותר את המילים האלה. אמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו. שרי נבוכדנצר נכנסו להיכל והריעו בו כרצונם. היי נורא אותיו, אתה לא רואה פה פחד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא הוריד את המילה נורא, לא אמר נורא. פסוק אומר בירמיהו, הקל הגיבור, הגדול הגיבור, השם צבקות שמו, לא כתובה נורא. עתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו של הקדוש ברוך הוא כבר 70 שנה. זה היה הגלות בבל. היי גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא גיבור, איך הוא נותן שישתעבדו בבניו 70 שנה? לא אמר גיבור, הפסוק אומר בדניאל, אנא השם הקל הגדול והנורא שומר הברית, לא כתוב הגיבור. עתו אינו, כשהגיעו אנשי כנסת הגדולה, אמרו בוודאי הגדול, הגיבור והנורא. אדרבה, זה היא, לא סתם גבורתו, גבורת גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, כל השנים שמשתעבדים בבניו, איך יכול להיות? קדוש ברוך הוא, אם יש שכר ועונש, איך יש רשעים שעושים כחול העולה על רוחם, ימי שנות אדם 70 שנה, 80 שנה, והקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם. זה גבורת גבורתו, שהוא מעריך אפו, נותן להם אפשרות לחזור בתשובה, שלא יהיו טיפשים, שלא יפספסו את זה. קדוש ברוך הוא נותן להם את האפשרות לחזור בתשובה. זה הגבורה. ואלו הן הוראותיו. דווקא מהחורבן אנחנו למדים את הוראותיו של הקדוש ברוך הוא. שלמלא עם הוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? הרי אם כל אומות העולם מתאספים יחד, הנה אני מגלה את הסוד הזה בשיעור, עם אומות העולם כולם מתאספים יחד, חלילה להשמיד ולהרוג ולאבד, מי היה יכול לעמוד? איך יהודים היו יכולים לשרוד דבר כזה? הקדוש ברוך הוא ברוב נוראותיו, שומר על עם ישראל. זה אמרו חכמינו זכרונם לברכה, לפני למעלה מ-1,000 שנה, מה נאמר, אנחנו אחרי גלות רצופת תלאות שעברנו, וכולם ניסו שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא, במוראו, מצילנו מידם. שאתה כבר בכלל לא מבין את ירמיה ודניאל, ורבנן, איך יעבדי, אחי, איך הם עשו דבר כזה? ואקרי, תקנת לתקין משה, והם עקרו את התקנה שמשה רבנו אמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא. איך הם משמיטו חלק מהתוארים? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, הוא מסכים עם האמת, הוא שונא את השקר. לפיכך לא כזבו בו, לא רצו לשבח אותו במידות שהם לא ראו שהקדוש ברוך הוא באמת מתנהג עם המידות האלה. לכן הם הורידו הגיבור, הורידו הנורא, אבל היום אנחנו יודעים שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה, אמרו ודאי בוודאי, הגיבור והנורא, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, ועד כאן דף סמכתת.